אתם מאזינים לפודקאסט Party Patient, כל מה שחשוב לדעת על שיתוף מטופלים לשינוי מערכת הבריאות.
היי ליאת.
היי אורי, מה העניינים?
בסדר. היום אנחנו מדברים על סל הבריאות.
וואה, איזה נושא.
חתיכת נושא, בתקופה האחרונה התקבל הסל הבריאות הגדול ביותר מבחינת תקציב עד עכשיו, עם כל מיני קומבינות תקציביות בגלל שהם קצת איחרו, אז החודש הראשון, אז עושים כל מיני קיזוזים. אבל סל הבריאות זה כאילו מין טקס שנתי כזה מאוד מאוד חשוב במערכת
הבריאות. בואו נודה באמת, בדיוק, זה טקס שנתי של מערכת הבריאות. כן, הוא משפיע על כל אדם ואדם במדינת ישראל, אבל אני לא בטוחה כמה אנשים מבינים את המשמעות העמוקה שיש לטקס הזה, נקרא לו.
אז אני חושב שהזקנים, זקני מערכת הבריאות זוכרים, שנכנס חוק בריאות ממלכתי בשנת 95', שבעצם פעם ראשונה יצר ביטוח בריאות שהמדינה מספקת לאנשים, וכשהחליטו על החוק הזה, החליטו, אוקיי, מה יהיה סל השירותים שאנשים יקבלו? ואמרו, אוקיי, אנשים יקבלו את סל השירותים ששירותי בריאות כללית, אז קופת חולים כללית, היה עם הסל הרחב ביותר והייתה קופה הגדולה ביותר, עד היום הקופה הגדולה ביותר הייתה אז הרבה יותר גדולה מבחינת כמות המבוטחים. מה שהופיע בספר השירותים שכללית החליטה לספק במסגרת הביטוח שלה, זה יהיה סל הבריאות.
יהיה צילום מצב, מה שנקרא.
כן, ככה החליטו בשנת 95, ועל זה תקצבו. בעצם מתקצבים, משרד הבריאות מתקצב את קופות החולים, כי הן מבצעות של הביטוח הזה, לפי ראש. יש איזו נוסחה, קוראים לה נוסחת הקפיטציה, לא ניכנס אליה, אבל
מאוד
בסוף...
מאוד מאוד משמים. מאוד, מי מאוד, שרוצה, שיחפש בגוגל.
מאוד מאוד חשוב. בגדול, כל בן אדם מקבל תקצוב מסל הבריאות, משרד הבריאות לקופה שלו, הקופה מקבלת תקציב פר גולגולת. בגלל זה נקרא קפיטציה, קפוט, ראש, כל דבר כזה. העניין הוא שהתקציב הזה צריך להתעדכן. עברו כמה שנים, אם אני זוכר נכון, באזור שנת 98, התחילו להופיע תרופות חדשות שלא הופיעו בספר בשנת 95.
נכון.
אבל לא היה מנגנון איך להוסיף אותם. ואז מי שזוכר היה סיפור,
סיפור מאוד מרגש,
נכון,
של ילדה מאוד מרגשת.
נכון, שחלתה בסרטן ולא היה את התרופה שלה, ולא ידעו איך לממן אותה. והקופות בצדק אמרו, אין לנו כסף לממן את זה, לא קיבלנו כסף. ואז בעצם נולד מנגנון עדכון שנתי באמצעות ועדה ציבורית. אני חייב להגיד שזה אחד הוועדות הציבוריות המעניינות, היפות,
נכון,
והאפקטיביות ביותר שקיימות.
לא רק בארץ, אגב, גם בעולם, כשאתה מסתכל איך מתעדכנים דברים כאלה בעולם, אני לא חושבת שיש לה אח ורע.
מאוד מאוד מעניינת, כתפיסה מבינה שזה לא רק אנשי רפואה,
נכון.
ומסתכלים על דברים יותר רחבים, יש כמובן בעיות בסל הבריאות, אבל עדיין,
אז בוא באופן נתחיל.
כללית, באופן כללי ב-98, בעצם הוקמה מאפס, לא היה מנגנון,
נכון.
הוקם מאפס מנגנון שנועד בעצם להאריך, לתעדף ולתקצב טכנולוגיות. עכשיו, טכנולוגיות זה מושג רחב.
מאוד מאוד רחב.
גם פגישה, גם צילום כלשהו, גם
חיסון.
תוכנית מדי... לא, בוא רגע, שנייה, חיסון תשימי פס.
חיסון גם?
חיסון עד לאחרונה, לא היה חלק מסל הבריאות, היה לו תוספת משלו, התוספת השלישית.
בואי, בוא לא ניכנס לתוספת השלישית.
תחזיר את זה חזרה אחר כך.
בור גדול.
חזרה אחר כך. היום חיסונים נכנסים
נכון.
דרך סל הבריאות. זה לא היה ככה עד לא מזמן, עד לפני כמה שנים בודדות. אבל אני שם את זה בצד. בגדול, כל אפילו תוכנית טיפול בחולים פסיכיאטרים בתת-תאם, נכנס תחת המושג הרחב.
הנה, בסל הקרוב האחרון ראינו משקפיים לילדים
למשל,
עד גיל 7 נכנסו
נכון,
לסל.
וכל מיני דברים שהם לאו דווקא תרופות, אבל תמיד את רוב תשומת הלב תופסות התרופות. ויש מאחורי הסל פותח בעצם מנגנון מאוד מאוד משמעותי של... ניהול הערכה הטכנולוגית, יש אגף להערכת הטכנולוגיות במשרד
הבריאות. אז רגע
הבריאות.
לפני שאנחנו צוללים לתוך הסל, בוא נדבר רגע על הרכב הוועדה, כי הוא מאוד, זה אני חושבת החלק המאוד מאוד מעניין.
אוקיי. זו ועדה ציבורית שמתמנה על ידי שר הבריאות, כל שנה,
שנה מחדש.
כל שנה מחדש, אבל יש בה כמה וכמה, מה שנקרא, מושבים קבועים, שבאים איתם גופים קבועים. יש נציגים למשרד הבריאות, יש נציגים למשרד האוצר, יש יושב ראש ועדה, שבדרך כלל זו דמות...
השנה לראשונה הייתה יושבת ראש.
נכון. ויש נציגים לקופות, 4 נציגים לקופות, שמאחוריהם עומד מנגנון שהקופות בעצמן הקימו, להערכת טכנולוגיה וקביעת חוות הדעת שלהם, אבל זה אנשים שיש להם הרבה ניסיון והרבה ידע, והם מאוד מאוד חשובים בסל. בדרך כלל יש רופא או שניים, ויש מה שנקרא נציגי ציבור, שהם מינויים של השר, היו מגוון של נציגי ציבור.
מכל וכל.
נכון, בין אנשים שהיו פעם במערכת ויצאו מזוויות כלכליות, מזוויות פילוסופיות, מזוויות חברתיות, רבנים, מיני אנשים וכדומה. יש היום גם נציג רוקחים, שזה אני חושב גם חשוב.
נכון.
למרות שחלק מנציגי משרד הבריאות הם רוקחים.
רוקחים בהכשרתם.
בהכשרתם, אני חושב שהמושג נציגי רוקחים. מי אין? אין נציגי מטופלים.
איזה מפתיע.
במובן הזה, במובן הזה, שהם לא מוגדרים נציגי מטופלים. יש נציגי ציבור, והם באים עם
יגידו זווית. יגידו לך, היי אורי, אבל לא, כל אדם הוא מטופל.
נכון, נכון, נכון. רגע, תכף נדבר על זה. יש נציגי ציבור שהם בדרך כלל לא באים עם ידע רפואי. בכוונה מביאים אותם מדיסציפלינות ידע אחרות, שמביאים שיקולים אחרים לדבר הזה. צריך להגיד שמאזן הכוחות בסל לקופות וליושב ראש, למשרד הבריאות ומשרד האוצר, יש כוח מאוד מאוד גדול, גם בגלל שהם מאוד מאוד מבינים את המנגנון. זה מנגנון שצריך להבין אותו, איך הוא עובד, איך זה משמעותי, וזה אלה שהם נציגי ציבור. אלה שהם נציגי ציבור, זה חלק זה. עוד דבר שצריך להגיד על ועדת הסל, פעם היא הייתה מאוד מאוד לא שקופה.
נכון.
הייתה מתכנסת בלי כלום.
היא זוכרת את הימים שעיתונאים לא הורשו לשבת בדיוני הוועדה.
לא הורשו ואף אסור היה לצטט וכו'. לפני כמה שנים טובות נעשה מהלך שקיפותי שפתח את הוועדה לעיתונאים. היו סביב זה גם עניינים ותקלות, אבל בגדול פתח את זה לעיתונאים. עם זאת, עדיין אוסר עליהם לצטט באופן ישיר.
בשם. מותר לצטט, אסור לצטט בשם.
בדיוק. אסור לצטט באופן ישיר אנשים ספציפיים, מותר לצטט אמירות שנאמרות בוועדה.
אבל זה לא סתם, כי זו ועדה שבעצם, אחת הוועדות היחידות אולי במדינת ישראל, שעוסקת בחיים ומוות. כלומר, ההחלטות...
ובהרבה כסף.
נכון, נכון, הרבה מאוד כסף. השנה אנחנו מדברים על 650 מיליון שקל, אם אני זוכרת נכון, תוספת לסל. וחיים ומוות זה לא סתם. כלומר, ההחלטה שלהם, האם תיכנס טכנולוגיה או תרופה מסוימת לסל התרופות, לסל הבריאות, היא משמעותית עבור חולים. לפעמים הם חורצים את דינם של אנשים למות או לא לקבל את הטיפול המיטבי, וזה משמעותי מאוד. ולכן אפשר להבין למה לא רוצים לצטט, שלא ייצאו דברים מהקשרם, שיהיה תחושה של שאפשר להגיד הכל על שולחן הוועדה. זה מאוד מאוד חשוב.
יש תת ועדה לתקצוב, שעובדת כרגע בלי שעיתונאים יכולים לראות, צריך לזכור את זה, שהיא ועדה מאוד מאוד מקצועית, שבעצם קובעת את התמחור ואת האימפקט, או מעריכה את האימפקט של ההוספה של התרופה, כמה כסף זה יצטרך, וכמובן שזה עולה לדיון אחר כך וכדומה. יש עבודת הכנה מאוד מאוד גדולה.
מאוד, של
להגיד,
שנה.
כמעט שנה, כל מרץ, בעצם כל אדם בישראל, צריך להגיד, זה פתוח, כל אדם נכון. בישראל, כל ארגון, כל אחד יכול להגיש בקשה להוספת טכנולוגיה לסל. יש תהליך של מה צריך להיות בבקשה. המסמכים נמצאים באתר משרד הבריאות. תאריך ההגשה הסופי הוא בדרך כלל במרץ. מגישים, זה עובר תהליך הערכה מאוד מעמיק. קריאת מחקרים...
במשרד.
נכון. בידי צוות מקצועי בראשות טל...
מורגנשטיין.
טל נאמן מורגנשטיין. והיא עושה עבודה מדהימה.
נכון, היא והצוות שלה.
היא והצוות שלה עושים עבודה מדהימה בהערכת טכנולוגיות, בלהיפגש עם מחזיקי עניין שקשורים, בלהבין, בלקרוא את המחקרים, ולתת בעצם איזושהי הערכה. אחר כך זה עובר לוועדה לאיזשהו תהליך של תקצוב.
צריך רק להבין למה זה בכלל נעשה ככה. יש באמת כמות אדירה של טכנולוגיות שמוגשת כל
במחסור,
שנה.
במחסור תמידי.
נכון.
יש מוערך, כל שנה מעריכים שכמות הטכנולוגיות שנכנסות שוות בין 2-3 מיליארד שקל, והתקציב...
הוא כמה מאות מיליונים.
לאורך השנים הוא היה ממש נתון למאבק שנתי, באופן מפתיע בדומה קצת לשעון חורף, שעון קיץ.
כן.
רבים, 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 לטובתו של ליצמן, שיש הרבה, הוא הביא את זה לתוספת קבועה. התוספת הייתה 0.5 מיליארד שקל, עכשיו, הגדילו אותה קצת שוב, זה
לא,
גם...
לא, הורידו, ואז העלו שוב.
נכון,
זה
הורידו.
זה גם נע ונד.
זה נע ונד. יש מאבק ארוך שנים, גם של עמותות מטופלים, גם של חברות טכנולוגיה, לייצר איזשהו הגדרה מוגדרת לתוספת נכון. תקציב. הם רוצים אחוז מסל, מתקציב הבריאות, הם לא מקבלים קבוע. את זה.
כן.
אבל יש איזשהו תקציב קבוע, היו שנים גם שלא היה תקציב בכלל,
אני לא רציתי לומר על התקציב, רציתי לומר רגע על למה צריך לעשות עבודת תחנה מעבר לתקציב.
שאתה צריך 2 מיליארד ל-500 נכון. מיליון, אתה חייב לייצר איזשהו דירוג.
גם דירוג, אבל מעבר לזה, יושבים חברי הוועדה וצריכים לעבור על המון 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 מידע, ובסוף מישהו צריך להגיש להם את המידע הזה בצורה ברורה וקלה לעיכול, אחרת הם יכולים לשבת גם 10 שנים לדעתי, ולא לסיים לעבור על כל החומרים.
נכון.
ולכן הצוות הזה הוא מאוד מאוד חשוב, ועבודת ההכנה היא סופר קריטית.
נכון. אז זה עובר אחר כך, אחרי הערכה הזאת, זה עובר שוב, כמו שאמרנו, בוועדת התקציב, שעושה הערכה תקציבית, ואז בעצם יש תהליך ongoing כזה, שמתחיל בדרך כלל באזור ספטמבר-אוקטובר, בספטמבר לרוב ממונה הוועדה, באוקטובר מתחילה להתכנס, היא אמורה להגיש את המלצותיה לשר הבריאות.
בינואר.
בסוף דצמבר, תחילת ינואר, כדי לפתוח שנת תקציב חדשה. הכסף, צריך להגיד, לא צבוע ספציפית, הוא עובר דרך הקפיטציה, של זה דיון ארוך, האם מבזבזים, האם הקופות מרוויחות, אנחנו לא ניכנס לחלק הזה.
רוב הסיכויים שבסוף מתאזנים שם, אבל
יש,
סבבה.
יש איזה דיון מאוד מאוד מורכב, נכון. לגבי מה הכסף של הדבר הזה עושה, והאם יש פה איזשהו בעיה. אני שם את זה
כלכלי,
בצד.
דיון כלכלי, לא ניגע בו.
כמו שאמרתי, יש המון אספקטים של הוועדה שרוצים לתקן, אנחנו באנו לדבר על אספקט ספציפי לנו. בקיצור, עובר הערכה, עובר דירוג. עושים דירוגים, בסוף נשארים מה שנקרא הדירוג A89, שזה הדירוג הכי גבוה. זה תמיד עדיין יותר כסף, ואז הוועדה יושבת ועושה פשוט משפטי שלמה אחד
ממש.
אחרי השני, מנסה לקמבן, מנסה לשנות את מספר החולים באמצעות כל זה.
עבודה מאוד קשה, מאוד קשה.
בסוף בסוף זה מתרגם לטבלת המלצות, שר הבריאות מקבל אותה, וזה הופך להיות מעין חוזר מנכ״ל, שמגדיר בעצם את החוקים, איך הטכנולוגיה הזאת תמומן, על ידי הקופות. זאת אומרת, מה הם הקריטריונים, מה הרופא צריך לעשות, מה הקופה עושה, מה כן, מה לא.
איזה קווים וכו' וכו', יש פה המון משמעות.
צריך לציין וחשוב לציין. סל הבריאות לקופות מהווה מינימום, לא מקסימום. זאת אומרת, הן יכולות לתת יותר מסל הבריאות.
וזה קורה באופן מפתיע.
זה קורה פה ושם. קופות מכניסות מה שנקרא לבסיס הסל שלהם, לשירות הבסיסי שלהם, טכנולוגיות ותרופות שהן לא בסל, מתוך איזשהו תהליך תקציבי פנימי שלהם, מתוך הבנה, מתוך רצון רפואי, כל מיני שאלות ודברים, וזה חשוב שזה קורה, וזה יפה שזה קורה. על זה יש עוד רובדים, יש את הרובד של המושלמים, שזה רובד שבו הקופות מסבסדות או נותנות בהנחה תרופות שאינן בסל. יש היום גם הנחיה שמה שבמושלם לא יכול להיות בסל באותה התוויה, וכל מיני עניינים כאלה. זה בגדול.
בעצם המטרה היא שיהיו כמה שיותר תרופות, בכמה שפחות תקציב, לכמה שיותר אנשים.
לגמרי.
במשפט אחד.
אני מסכים. ובוא נדבר על זה. אני כבר מעל עשור אומר, צריך להיות מטופלים בוועדת הסל. עם זאת, הוועדה הכי חשובה לבריאות של מטופלים, מטופלים צריכים לשבת בה. זה לא קורה, ויש טיעונים נגד זה. הטיעון המרכזי שאני מקבל בדרך כלל זה, איך בן אדם יכול, שחולה במחלה ספציפית, יוכל להתנתק ממחלתו הספציפית ולתת תרופות לאחרים על חשבון
ואז
עצמו.
ואז אתה קופץ ואומר, איך רופא ספציפי שמטפל במחלה ספציפית יכול לבוא ולא לתת למחלה שהוא מטפל בה, או איך האדם ספציפי שיושב ויודע שבני משפחתו אולי סובלים ממחלות מסוימות, נכון. יכול שלא. בסוף... יש פה ניגודי עניינים מפה עד למחרתיים, תמיד.
יש להגיד, יש תופסי ניגודי עניינים.
נכון, אנחנו אבל לא מדברים...
לכל חברי ועדת הסל, לא, לכל חברי ועדת הסל.
לא מדברים על ניגוד עניינים עסקי, רגע. אנחנו מדברים על...
בסדר, אבל אני גם אומר שגם השפעות, זה קיים, נכון. וגם את זה צריך לנהל ומנהלים בצורה טובה. רק, אני חושב שזה טיעון בעייתי, שלא יכול להתנתק. גם בגלל שהטיעונים שאת אמרת, וגם, סבבה, הוא לא יכול להתנתק, אז תנתקו אותו בכוח. תגידו על המחלה שלו, הוא יגיד את דבריו, ניתן נגיד כמו נאום של בפני הוועדה, וייצא כדי לא לעשות השפעה ולבכות אל מול חברי ועדת הסל, כי בסוף יש את הדיון הזה של בסוף האלמנט הזה, הוא מאוד מאוד קשה להתמודד איתו. היו חולים, הפגינו אל מול ועדת
נכון,
הסל.
כל שנה יש. כל
יש
שנה
לזה,
בדרך.
יש לזה יתרונות וחסרונות, אפשר כן. לדון אם זה משפיע או לא משפיע. בסוף כשאתה נותן פנים למשהו, מאוד קשה להגיד
להתנתק, לא. להתנתק, נכון. בטח בעולמות שלנו, שבסוף, שוב, הוועדה הזאת חורצת דינים של אנשים,
נכון.
וזה חלק מהסיפור, אבל, זה משמעותי.
אבל אני חושב שלמטופלים יכול להיות גם זווית אחרת. זאת אומרת, למה אני חושב שזה חשוב? לא מהמקום שהם יביאו שיקולות.
זה יכול להיות, בוודאות יהיה
כן,
להם זווית אחרת.
כן, אבל אני רוצה רגע להסביר למה אני מתכוון. אני לא חושב שמטופל יכול לשפוט את התרופה יותר טוב או פחות טוב מנציג ציבור. כי אולי במחלה שלו יש לו כבר היכרות יותר טובה, ואולי הוא כבר צבר היכרות עם מערכת הבריאות, אבל יש לו את העניין הזה שהוא חווה מבפנים את המשמעות של חלק מהדברים שוועדת הסל מגדירה.
נכון.
והוא יכול פתאום להגיד, תקשיבו, אם אתם מבקשים את זה, אני אומר לכם, בפועל, מה שיקרה זה שלא יהיו חולים במחלה הזאת, כי זה לא יקרה. האינפוט הזה של מטופלים על ה-day to day, על הבפועל, ואני לא מדבר על הקליניקה, דווקא אני לא מדבר על האפקט
לא, על החיים, על החיים.
על התהליכי אישור.
נכון.
על המשמעויות של זה, על מה זה עושה למטופלים, על איך אפשר בכלל, מה זה עושה לרופא.
אגב, אתה אומר לא תופעות לוואי, אני אומרת גם תופעות לוואי. הרבה פעמים אני שומעת מרופאים על כל מיני תופעות לוואי, שזה כלום, זה שום דבר, מה ביג דיל? שלשולים הוא הדוגמה הכי טובה. שמה בסדר, 5-6 מקרים של שלשול ביום, כולם יכולים לחיות עם זה. וכשאתה מסתכל, מדבר עם מטופל, ומסתכל על החיים היומיומיים,
סוף החיים שלו.
נכון, הוא אומר, אני מעדיף לא לחיות, מאשר לחיות בצורה הזו. זה משתק אותי, זה גורם לי לא לצאת מהבית, זה גורם לי לא ללכת לעבודה, זה גורם לי לא לחיות. אלה דברים שהוועדה צריכה לשמוע בסופו של דבר. הקול הזה, הוא חייב להיות שם, הוא לא יכול להיות מוסתר, סתום, לא הכל זה החלטות כלכליות, לא הכל זה מחקרים קליניים. אגב, היום גם במחקרים קליניים כבר יש קולות של מטופלים, אנחנו תכף אולי נדבר על זה גם. ולא יכול להיות שבוועדה שמחליטה עלינו, מה שנקרא, יעשו את ההחלטה בלעדינו. זה משהו שאנחנו באים ואומרים הרבה מאוד פעמים, ופה זה הוועדה. אי אפשר...
זה כאילו האולימפיאדה של הוועדות של המשרד.
בדיוק.
במובן הזה שגם תשומת הלב הציבורית. אני מבין את החששות, אני לא יכול להגיד שלא, אבל אני חושב שלנסות לא יהרוג אף אחד, ינסו פעם אחת. תראי, גם רוקחים למשל לקח המון זמן, עד שהכניסו נציג של מקצוע הרוקחות באופן פורמלי, ואני חושב שיש לזה משמעות חשובה. בסוף רוקחים, זה ההתעסקות שלהם, תרופות, טכנולוגיה, הם מתעסקים.
הם גם אלה שנמצאים מול המטופל בסוף, בבית
המרקחת. הרבה מהם כן, אז אני אומר, יש לזה חשיבות. לא, יש המון, תראו, יש המון רוקחים סביב התהליך הזה של ועדת הסל, בקופות, הרבה מהגופים המקבילים של הקופות שעושים את הערכה של הטכנולוגיה מצדם, הם רוקחים, והם נותנים לזה המון המון אימפקט. יש להם באמת ידע מאוד טוב בפרמקו-אקונומיקס ובכל האלמנטים. אני חושב שחייבים נציגי מטופלים, אני חושב לפחות אחד, חייבים לעשות את זה. אם נציגי ציבור שאין להם ידע יצליחו להתמודד עם זה, אני חושב שגם נציגי מטופלים, ואני חושב שהאימפוט יכול להיות מאוד מעניין, ויכול להשאיר את הדיון של הוועדה, יכול גם להגביר עוד יותר את האמון. עוד יותר להגביר את האמון. גם בקרב מטופלים, גם בקרב גורמים אחרים שהם סביב הוועדה, ואני לא מבין עדיין למה לא. אבל לטובת מערכת הבריאות אפשר להגיד, מפתיע אותי, כי משרד הבריאות כן משתף מטופלים בהרבה מאוד...
נכון. בהרבה מאוד תהליכים שקורים במשרד, הרבה מאוד פעילויות.
הרבה מאוד ועדות.
נכון.
יש נציגי מטופלים, ויש את ועדת הבריאות הארצית, שיש שם... המון נציגי מטופלים, נכון. שמשרד הבריאות כן מתייעץ איתה, כן נותן לה משקל. אפרופו, ועדת הסל היא מין תת-ועדה של מועצת
אותה,
הבריאות.
נכון.
באופן עקרוני, אבל באופן מפתיע, אין נציגי מטופלים. אז צריך.
זה כאילו עד הכסף.
נכון.
קצת תחושה כזו.
נכון, אני שוב אומר, אני חושב שהנושא של נציגי ציבור, אחד מהם צריך להיות נציג מטופלים. וזה בסדר.
בוא נגדיר רגע מה אתה ואני רואים בתור נציג מטופלים. כי אתה יודע, אנחנו תמיד מקבלים את התשובה הזאת.
אני גם צריך להגיד את זה.
כולם מטופלים.
נכון, אבל אני רוצה שמישהו ייכנס לוועדה עם הכובע הזה.
נכון.
כי ברור שכולם מטופלים, אבל גם להגיד כולם, כל מי שיושב פה הוא רופא, כל רופא עדיין בא, כשהוא בא עם הכובע של הרופא הוא רופא, כשהוא בא עם הכובע של מישהו לשתות אותו קפה, הוא אמנם רופא, אבל הוא לא בא בכובע הזה, הוא גם בן אדם, ויש לו כל מיני דברים. אנחנו לא רק, כשבאים לוועדות מקצועיות כאלה, הרבה פעמים אנחנו באים עם הכובע שלנו. זאת אומרת, גם המשפטן בוועדה יכול להיות שהוא, מה זה יכול להיות? בטוח.
חולה סכרת.
הוא הולך לקופת חולים, הוא חווה דברים, הוא זה. אבל כשהוא בא לוועדה, הוא בא בכובע המשפטני.
נכון.
זאת אומרת שכל כל המיינדסט שלו, כל צורת החשיבה שלו, כל הדרך שבה הוא מתייחס לדברים, הוא מחפש את הפן המשפטי.
ואנחנו רוצים שמישהו יחפש את הפן המטופלי. נכון. בעצם, אנחנו מדברים על זה הרבה, על הנושא של לדבר מטופלית, זה לא סתם, זה משהו שבסוף זה סוג של התמחות, כאילו להבין מה חשוב ומה פחות, מה אומרים המחקרים במקומות מסוימים, מה אומרים החיים האמיתיים בכל העולמות האלה, זה מאוד מאוד חשוב. ואני אגיד יותר מזה, יש הרבה פעמים קולות שמי שצריך להיכנס, זה עמותות מסוימות, או בכל מיני דברים בכיוונים האלה, אני לא בטוחה כמה זה נכון. אמרת על הסיפור של הנציגי ציבור, אני רואה את זה מאוד מאוד דומה. בסוף יש נציגי ציבור שהמטרה שלהם זה להביא את הקול נקרא לזה מוסרי של מדינת ישראל, ואני רואה נציג מטופלים בתור מי שיביא את הקול המטופלי, ויש לזה חשיבות משמעותית. אתה יודע מה? אפילו חשיבות, אמרת את זה קודם, אפילו בנראות, לא יכול להיות שמתכנסת ועדה שמחליטה החלטות כל כך הרות גורל, ואין נציגות, לא, אף אחד לא מצא לנכון להכניס נציגות של מטופל אחד.
נכון, אני לא מצפה אפרופו דיונים על ועדות ומינויים, אני לא מצפה לרוב מטופלים, ואני לא מצפה לזה, אני מצפה לאחד וכדומה. אבל בואו נספר שוועדת הסל כן ערה לנושא הזה. אז קודם כל צריך להגיד שעמותות ומטופלים כותבים מכתבים לוועדות הסל כבר שנים,
נכון.
ומקבלים התייחסות הרבה פעמים. זאת אומרת, הדברים נקראים, הרבה פעמים מצורפים לתיק וכדומה. טל, לפני כמה שנים, לפני שנתיים, מלי או שלוש?
שלוש, לדעתי.
משהו כזה, בעצם יצרה תהליך מובנה של הכנסת כל המטופל בהקשר של השדה הקליני. זאת אומרת, לנסות ולתת למטופלים, לתת שחוו חלק מהתרופות שמועמדות לסל, לתת
את חוות דעתם.
ריוויו כזה שלהם על החיים עם התרופה,
נכון.
ובעצם לתת ולהראות לוועדה פנים שאינם נראים דרך המחקרים הקליניים הסטנדרטיים ואולי היבשושיים במובנים מסוימים, בדיוק כמו שציירת על זה אתמול. בדיוק כמו שציירת על זה לא אתמול, לפני שתי דקות. אמרת, שלשולים, זה נשמע, אוקיי, שלשולים, בסדר? ואז מישהו יכתוב, חברים, זה שלשולים, זה גמר אותי, אני לא מסוגל, אבל הוא יכול להגיד, זה שווה לי את זה, כי אני כן מעריך לי חיים, כן משנה לי את החיים במקום אחר, עושה דברים. זה הרי תמיד מאזן, זה הרי תמיד מאזן.
שהם מביאים את החיים האמיתיים, זה מטרת חוות הדעת.
נכון. נראה שזה תופס, לאט אבל תופס, גם הייתה קורונה, גם היו דברים, זה תופס. אני חושב שצריך לעודד מטופלים, אם אתם מטופלים בתרופה שמועמדת לסל, כנסו לאתר משרד הבריאות, חפשו שיתוף מטופלים, יש שם הפניה לטופס עם שאלות מכוונות.
קל ופשוט יש.
עם שאלות מכוונות מאוד מאוד מדויקות, מאוד מאוד מומלץ לעשות את זה. זה יעזור, זה ייתן קול, ואני חושב שזה כלי חשוב, אבל הוא מתייחס לפן מאוד 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 ספציפי,
נכון.
והוא מדבר בעצם, נותן למטופל איזשהו כיוון אחד, זה אם אני מטופל שעדיין לא חוויתי את התרופה, אבל נורא חשובה לי תרופה, אז יש לי איזה מכתב ציבורי כזה שאני יכול לכתוב, אבל אין לי דרך להשפיע.
זה גם שוב, זה קול וזה לא פנים. כלומר, זה בסוף איזשהו טופס שנכון, שמצטרף לתיק, בוחרים לקרוא אותו או לא בוחרים לקרוא אותו, זה לא הקול שיושב
לא,
עם
קוראים אותו. מי שמכין את התיק קורא אותו, זה אני מבטיח. מי שמקצועי
כן.
קורא אותו,
כן.
ואני מניח שמכניסים אותו. אבל
לא, זה בוודאות.
צריך לזכור, כמו שאנחנו תמיד אומרים, שבסוף זה אנקדוטה.
כן.
במובנים מסוימים זה אנקדוטה, ואת יכולה להגיד, אוקיי, אז נגיד בן אדם כותב שזה לא היה לו יעיל, והוא מסביר מאוד. השאלה, אם זה אומר שזה לא יעיל בכלל, וזה לא, יש מחקרים, בשביל זה אנחנו מסתמכים על מחקרים ולא על אנקדוטות,
נכון.
בהמון המון דברים, האנקדוטות מנצחות, אבל בסוף אנקדוטה איננה הכלי המרכזי, ולכן זה מה שמלחיץ אותי בזה. זאת אומרת שזה כן נותן פנים, וזה כן נותן איזשהו צבע נוסף לתהליך, אבל אפשר to dismiss it יחסית בקלות,
נכון.
אפשר להיפטר מזה ולהגיד, זה אנקדוטלי, מה עכשיו זה ישפיע לנו?
יש פה 20 אלף מטופלים, יש לנו שני חוות דעת,
מעניין,
בואו
זהו,
ניקח את זה ברצינות.
יהיה מאוד מעניין לראות מה זה עושה לאורך הזמן, כשיש יותר ויותר חוות מטופלים, חוות דעת, האם באמת אפשר יהיה להעריך מזה משהו? כי יש פה גם הטיית, הטיית הפעילות.
יותר, נכון, האם יהיו יותר חוות דעת? זאת שאלה, זו גם שאלה. אני לא יודעת, אין לנו מספרים, אנחנו לא יודעים כמה זה היה בהתחלה וכמה זה היום. אני יודעת שכן יש איזושהי תנועה לכיוון הדבר הזה, יש גם עמותות מאוד מאוד חשוב להם בתחומים שהן עוסקות בהם, למצוא את המטופלים שיתנו את חוות הדעת, הם רואים בזה את החשיבות, אבל שוב, זה יפה, זה לא זה.
נכון, זה חשוב, זה לא במקום לדעתי, זה בנוסף, זאת אומרת, גם אם יהיה נציג מטופלים, לדעתי לא צריך להפסיק את זה.
ממש לא.
וזה לא אחד או זה, או זה, או זה, או זה. אני חושב שצריך כמה שיותר. וההכנסה של מטופלים לוועדות מאוד מאוד משמעותיות בעולם הזה, קיימת כבר. יש ועדות מטופלים ב-FDA,
נכון.
שמנסות, שה-FDA מנסה דרכם למצוא בכלל מטרות טיפוליות חדשות,
חדשות,
שלא ידענו עליהן. זאת אומרת, דרך מה שמטופלים מדברים על מה מפריע להם, בעצם לסמן עבור החברות, תקשיבו, אלה מטרות טיפוליות שאנחנו כ-FDA רואים כמטרות מספיק חשובות, ואז לחברות הרבה פעמים אומרים, אם ה-FDA סימן את זה, אז הוא יעזור לי
יעזור
בעצם
לנו.
להגיע לזה,
נכון.
או ייתן לי את הכיוון הרגולטורי, איך אני משיג את זה ולהפוך את זה. זה אחד. יש מועצות מייעצות לבתי חולים.
נכון.
יש מועצות לאומיות בישראל, גם הרבה פעמים מזמינות נציגי מטופלים לשמוע וכדומה, או מועצות או ועדות שונות של משרד הבריאות, שחלקם הייתי חבר בהם, שמביאות נציגי מטופלים על מנת לשמוע את הכל ולהכניס אותו לתוך
נכון.
התהליך. בדבר הזה. יש את, אולי תספרי קצת על תובנות.
על
הפלטפורמה.
פלטפורמה, תובנות. כן, תובנות זה סטארט-אפ ישראלי. מי שפיתח אותו זה גל אלון, שגם עבד ולדעתי עדיין עובד עם משרד הבריאות בפרויקטים מסוימים. והרעיון היה לייצר כלי שהופך את הכל קל יותר בזה שאתה פונה אל הציבור. כלומר, פעם בעבר, כדי לשמוע את הקול של הציבור, היית צריך פיזית ללכת ולדבר עם הציבור, ולשמוע ממנו דברים, היית צריך מראיינים, היית צריך למצוא אותו, היית צריך וכו' וכו'. בעידן של היום, בעידן הדיגיטלי, בעצם אתה יכול לעשות את זה מאוד בקלות באופן יחסי, וזה מה שיצרו תובנות, הם יצרו כלי שלא רק מקבל את הקולות, אלא גם מנתח אותם. ובעצם משרד הבריאות עושה המון, המון פעמים מפעיל את הכלי הזה. שואל כל מיני שאלות את הציבור, על באמת אין ספור דברים, בגלל שזה הפך להיות כלי נורא פשוט באופן יחסי, אז מפעילים את זה המון, ומקבל את הפידבק, ואז קל לו יותר לבוא ולהבין לאן הרוח נושבת, והאם הוא בכלל בכיוון הנכון. וזה כלי נהדר, וזה כלי אני לא בטוחה כמה הוא קשור לסל, כי אני לא חושבת לא יודעת, אלא אם כן אתה חושב, אורי, שאפשר היה להפעיל את זה גם פה, אבל
באותה מידה שיש את הטופס הזה, אפשר היה לפעול, אפשר למשל לשאול את נציגי המטופלים, איך אפשר לשפר את הסל, ואז אולי
אוקיי,
אנחנו
למשל.
לא צודקים. יכול להיות, תראי, בסוף זה דעתנו שלנו,
נכון.
שמטופלים צריכים להיות חלק מהסל. אולי הציבור וציבור המטופלים אומר, לא, אני לא רוצה את זה גם בגלל הפחד
את העול הגדול הזה.
גם את העול, בואו, זה חתיכת עול,
נכון.
נפשי, זמן, פיזי, ללא תמורה,
כן.
שאנשים לוקחים על עצמם. שהם צריכים לעשות, ואני לא מקנה
באף אחד.
אני חושבת
שאנשים לא ממש מבינים את המשמעות בשבועות האחרונים של ועדת הסל, יש ממש דיונים ברמה היומית, או אחת ליומיים, לתוך שעות הלילה הקטנות, עם, באמת, עם עול נפשי מאוד מאוד גדול, אתה מגיע לקו הסיום, זה כמו שזה נשמע, מגיעות תרופות, ואתה צריך פשוט לבחור, האם אני נותן ל5 חולים שחולים באיזושהי מחלה נדירה, או ל10,000 חולים שאני יכול למנוע מהם מחלה כרונית אחרת, אתה באמת נאלץ להחליט החלטות קשות, זה לא פשוט, ויכול להיות שהמטופלים יבואו ויגידו, תקשיבו, גדול עליי, כאילו.
נכון. אז יש קולות של מטופלים שגם עמותות שמדברות על זה, שהן חושבות שצריך להיות נציגות בסל, אני לא יודע איך, את יודעת, לפתוח את זה, אבל יכול להיות שיש שיפורים אחרים. מה שאני אוהב בתובנות, ולמה רציתי לייצר את זה, קודם כל, כי משרד הבריאות הוא מאוד מאוד פעיל שם.
נכון.
אז זה מראה שיש פתיחות הזאת לשיתוף ציבור, מה שהם קוראים.
הוא גם עושה את זה אפילו בלי תובנות, גם בפיזי.
נכון, אז שיתוף ציבור, ומה שעוד תובנות עושות, זה מסכמות את התובנות.
נכון.
זאת אומרת, הן מצליחות לקחת את מאות התגובות ואת כל המכתבים האלה, ובאמצעות כלים ממוחשבים, הם יודעים לשים את זה חזרה בצורה מתומצתת, במה הטרנדים המרכזיים, מה ההמלצות שחוזרות
ואגב,
על עצמם.
ואגב, גם להחזיר אחר כך לציבור, כלומר,
נכון,
לבוא ולהגיד בעקבות
השקיפות היא, שקיפות כן. היא כפולה, גם שואלים וגם אחר כך בעצם מראים את האימפלמנטציה ומה עשינו עם זה. ולכן אני חושב שזה יכול להיות מעניין לשאול את הציבור, איפה הוא רואה את הצורך בלתקן את הדברים, לא בעוד כסף, כי זה אנחנו כולנו רוצים, ולא בדברים שהם ברורים אליהם. ושוב, העוד כסף, אני לא מזלזל בזה, אבל זה כאילו goes without saying היום, שצריך לעשות איזשהו מנגנון הרבה יותר קבוע, יותר אפילו ממה שעכשיו, אולי להכניס את זה באמת לחוק הבריאות. אני מבין גם למה האוצר נגד זה, כי טכנולוגיות זוכלות, שאלות, המון שאלות סביב הדבר.
וגם כי מחירי התרופות עולות ועולות, עולים ועולים.
נכון. ולכן אנחנו נמצאים במקום שדווקא סל הבריאות, שמרכז הכי הרבה תשומת לב, הוא יכול להיות מה שנקרא נושא הנס. ברגע שישימו מטופלים ויגידו שיתוף מטופלים בסל הבריאות הוא כלי נורא חשוב, ואנחנו רוצים לעשות את זה בצורה הכי משמעותית שעשינו את זה עד עכשיו, זה ייתן לדעתי סימן לכל המערכת. ומבחינתי יש בזה גם. נכון. זאת אומרת, זה ייתן סימן גם לקופות, גם בכלל לעולם הרפואה, לזה שמטופלים יש להם משמעות.
חלק.
והם צריכים להיות חלק מההחלטות הקריטיות בעולם הבריאות.
אז בוא רגע נדבר על המתנגדים. ואני חושבת שבין המתנגדים יש מן הסתם את עולם הרפואה, רופאות ורופאים. וזה חלק ממה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, על נושא של שיתוף מטופלים מול הצוות הרפואי. ואנחנו רואים שזה עולם שהוא עדיין לא שם. נתתי לך דוגמה בשיחה המקדימה שלנו, שיש את הנושא של טומר בורד. שמעת על הוועדות האלה? זה בעצם ועדות שמחליטות מה הטיפול הנכון לחולה אונקולוגי. עכשיו, אני שמעתי, זה היום חובה, יצא חוזר מנכ״ל, שכל מי שהוא חולה אונקולוגי חייב לעבור ועדה כזו, שמורכבת מכל מיני דיסציפלינות של רופאים. זה יכול להיות אונקולוג, כירורג.
וגם תומכי רפואה.
נכון, כל מיני זה, אבל המטופל לא שם. הוא אפילו לא תמיד יודע שהוועדה הזו לא מתקיימת.
לא, 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 לא.
יש חובה, אבל
על פי החוזר, הוא צריך לדעת שהוא עושים לו, והוא גם צריך לקבל את האוטפוט.
נכון, אבל בסופו של דבר אנחנו יודעים שזה ביום-יום זה לא תמיד עובד בצורה
הזו. אני
לא יודע,
זה חדש. רגע, אני נותן, תני לרופאים, כי אני ראיתי באיגוד האונקולוגי מאוד סמכו על זה, זה כנראה עבודה מאוד גדולה שנעשתה. אז כרגע אנחנו ניתן לדבר הזה להגיד שזה כן קורה. שמטופל יודע על הטומר בורד שלו, וגם מקבל את האוטפוט של הטומר בורד.
אבל בסופו של דבר שם הוא לא. לא הוא ולא נציג מטעמו, ולא יכול להשפיע.
את זוכרת? אני לא זוכר אם הם עשו, הם כן מקבלים ממנו איזה שהם פידבקים.
למיטב ידיעתי וזיכרוני, לא. אם מישהו רוצה להגיד לנו אחרת, זה הזמן.
כן.
אבל זה בסופו של דבר רק דוגמה. הרי אנחנו מכירים הרבה מאוד החלטות כאלה, וועדות רשמיות ולא רשמיות שמתכנסות בנוגע למטופלים, ובעצם המטופל עצמו קולו לא נשמע.
אני רוצה להגיד משהו. אני לא בטוח, עכשיו בתור מי שחווה כמה וכמה פעמים בחיים שלו יחד, ליווה בעצם אנשים שיש להם סרטן, בשלבים שונים, אני לא בטוח שמטופל רוצה להיות בטומר בורד של עצמו. זה מאוד מאוד קשה.
או נציג מטעמו, גם אפשר.
לא, אז אני אגיד יותר מזה. אני חושב שהוא לא צריך להיות שותף לדיון, אבל הוא כן צריך לבוא ולהגיד מה חשוב לו בתחילת הדיון ואפילו לצאת. זאת אומרת, כן להגיד מה נורא חשוב. כי יש אנשים שחשוב להם נורא לחיות עוד כמה זמן. בסדר?
וזה אנשים שחשובה להם איכות החיים.
בדיוק, יש כאלה שאומרים, עזבו אותי מלחיות עכשיו עוד שנתיים או שלוש, אבל אל תרגו אותי בטיפולים.
בדרך.
אני לא רוצה להגיע למצב שאני חי, אבל תלוי נורא בילדים שלי, או עם מטפלת סיעודית, לא רוצה להגיע למקום הזה. עכשיו, זה לא במקום שטומר בורד יגיד, טוב, בואו נהרוג אותו. אלא זה תפיסה שצריך להבין. ואני יכול להגיד, הנושא הזה של מלחמה על החיים בסרטן, הוא מאוד מאוד מוטמע בתוך התהליך.
נכון.
מאוד קשה, גם למשפחות, אני אומר את זה
וגם בצורה לצוות חיפשה, הרפואי.
וגם לרופאים, להגיד, בוא נשחרר. זה קורה, זה קורה יותר, אני חייב להגיד שהדבר הזה כבר
טוב, זה הכל מקום. עולם, הרפואה הפליאטיבית.
אבל זה חלק וכל. ממה שצריך להיות גם כחלק מטובורד, כי כשאתה נכון. בוחר אסטרטגיה טיפולית, בסדר? יש שאלות קליניות של המטופל כרגע, אין מה להגיד. מה עדיף? טיפול כזה או אחר.
אבל כמו בוועדת הסל, אני חושבת שזה מאוד דומה. יש פה איזשהם נגיעות שהן לא קשורות לקליניקה. הן קשורות להרבה דברים אחרים. שוב, אמרנו קודם, איכות חיים, יש פה עניינים של מוסר או לא מוסר, של כל מיני דברים שהם מסביב. עכשיו, זה נכון, נגיד בוועדת הסל, לחלוטין יש גם נגיעות כאלה, זו הסיבה שיש שם נבחרי ציבור, זו האמירה. אני מאמינה שבמקומות אחרים קצת פחות, למרות שזה גם, בסוף לכולנו יש תפיסות כאלה ואחרות. אבל הכל הזה צריך להיות שם, אתה יודע מה, מוכנה לקבל את מה שאתה אומר, אפילו בשביל החמש דקות הראשונות של תקשיבו רגע, זה מה שחשוב לי, אחרי זה תדונו. וזה חלק מהעניין של לשמוע את הקול. זה מה שאנחנו כל הזמן אומרים, הקול של המטופלים הוא הקול החשוב פה, והוא קריטי כדי לקבל החלטות שיתאימו, אם אנחנו מדברים על מטופל ספציפי, אז למטופל הספציפי, וגם אם אנחנו מדברים על, בסופו של דבר, סל הבריאות ומדינת ישראל, אז למטופלים באופן כללי. יש פה כל מיני משמעות.
אז קודם כל צריך להגיד שהחוזר לנושא הטומר בורד הוא התקדמות גדולה.
נכון.
צריך להגיד, אי אפשר לעשות לפעמים את כל הקפיצה מעבר מעבר לנער.
אני רוצה, אבל.
נכון, 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 אבל תזכרי, הנושא של שיתוף מטופלים נמצא כבר משנות ה-60 על האג'נדה הרפואית, תחילתו בתחילת שנות ה-60, אנחנו ב-2020 ומשהו, אנחנו קרוב ל-60 שנה, קרוב ל-60 שנה בתוך התהליך הזה, ואנחנו עדיין לא הגענו למקומות שחלק מהאנשים שהובילו את זה ומובילים את זה היום רוצים להגיע אליהם. זה לוקח הזמן. אבל עצם העובדה שהטומור בורד הזה צריך להיות מדווח למטופל, היא חשובה מאוד.
נכון.
היא חשובה מאוד.
זה נכון.
וזה צריך לתת לו דיווח. וזה אומר שגם הרופא שלו, תראי, לרופא זה גם שאלה, כי יש פה הרבה חוות דעת, ולא תמיד זה תואם. זו שאלה מאוד, יש פה מורכבויות שאני מבין אותן.
כמו בוועדת הסל, בסוף הכל, זה עולם מורכב.
כן, אבל פה זה אחרת, אני חייב להגיד. ועדת הסל...
כי פה זה אישי מאוד.
בדיוק.
נכון.
זה גם המטופל של...
מסכימה.
יש פה קשר מטפל-מטופל שהוא מאוד...
נכון.
מאוד מאוד חשוב.
גם בסדר? יש שאלות של איפה המטופל נמצא, ומה הוא מסוגל לשמוע, ולא מסוגל לשמוע,
האמון שלך באונקולוג,
נכון, ברופא.
או ברופא שמטפל בך, הוא קריטי להצלחה. נכון. אם אתה לא מאמין לאונקולוג, אני מדבר ואני זה, תחליף.
נכון.
למה? כי אז כל דבר שהוא אומר, אתה מתחיל לספר.
זה אגב, כל המחקרים מראים שבסופו של דבר, האמון שמטופל נותן בצוות הרפואי שמטפל בו, הוא קריטי להצלחת הטיפול.
נכון, והשיתוף
לא משנה
הוא חלק,
איזה...
השיתוף הזה, השיתוף... והיכולת להביע את דעתך אצל הרבה אנשים, הוא יוצר חלק מהאמון.
נכון.
עכשיו, כמו שנגיד, יכול להיות שיהיו מטופלים שיגידו, עזוב אותי, לא רוצה להגיד שום דבר את אומר בורד, מה אני צריך להגן על המחלה שלי?
נכון, אבל זאת תהיה בחירה.
בדיוק, אבל אני רוצה לתת להם את האופציה למי שכן.
נכון.
וצריך לתת את האופציה הזאת. זו שאלה טובה, אני בעד. בוא נראה איך החוזר הזה, אני מאוד מקווה...
בוא נתחיל בזה שזה יקרה.
אני מאוד מקווה שמישהו יסכם את הנתונים ויהיה איזה אוטפוט על הביצוע של זה. ונוכל ללמוד מזה מה זה עשה. ואולי גם נשמע, את יודע, דרך אנשים שאנחנו מכירים, איפה זה קרה. אבל בואי, זה צעד בכיוון נכון.
אני חושבת שנעשים פה הרבה צעדים בכיוון הנכון. גם הפרויקט של טל בוועדת הסל הוא צעד בכיוון הנכון. בואו נודה באמת. עד לפני 3 שנים שהפרויקט הזה קרה, לא באמת היה קול, אפילו לא קטן, חלש, למטופלים.
לא היה דרך מסודרת.
נכון.
היה קול.
אתה צודק, אבל הוא היה...
היה כי הם לקחו לעצמם את הקול. אבל פה יש איזושהי דרך מוגדרת, שאתה יודע שמגיעה לשולחן של מקבלי ההחלטות בצורה כזאת או אחרת. זאת אומרת, אתה...
ולא כי מצאת את המייל של טלפון זה להגיע בדרך לא דרך.
אני חושב שזה גם טוב לוועדה, כי זה מסדר להם את הצינורות. עדיין הם מקבלים את הטלפון מההוא של ההיא שלהם.
כן.
אין מה לעשות, זה חלק מוועדות ציבוריות בישראל וחלק מהתרבות בישראל. יגיעו אליהם, ואני לא חושב שזה דבר רע. כל אחד מהם, אני יודע, מנהל איזושהי, מה שנקרא, מערכת קשר עם הציבור שהוא קובע לעצמו, מתי הוא כן נפגש, מתי הוא לא נפגש, עם מי הוא נפגש, עם מי הוא לא נפגש. זה בסדר גמור. אני חושב שהיופי בדבר הזה, זה ששלל כל הלחצים מייצרים איזה סינתזה של לחצים, שבסוף מייצרת איזושהי החלטה. זה קצת נכון, זה קצת מפעל נקניקיות, לא תמיד יפה לראות איך מפעל נקניקיות עובד, אבל גם בכנסת, זה שלל של לחצים וזה, לפעמים זה עקום לגמרי, אם צד אחד מקבל לחץ נורא גדול, אז הוועדה זזה.
אגב, אני חושבת שדווקא הוועדה מאוד יפה.
דווקא בוועדה הזאת אני חושב שבגדול.
המפעל נקניקיות סבבה.
אני חושב שבוועדה הזאת יש איזשהו איזון דק, שמצליח להתקיים עם השנים.
אולי בגלל כובד העניין בסוף, אני חושבת שאנשים מרגישים את העול הזה. עובדה, גם במשך השנים היו חברי ועדה ויושבי ראש של ועדה שהרגישו שהם לא יכולים להמשיך, כי זה גדול עליהם. אז אני חושבת שהעול הזה עושה פה, יש תחושה שאנשים לא רק מתעסקים בטפל ובקטן, אלא דווקא
לא,
בגדול
וב... לא, את רואה על זה גם בציטוטים שכן יוצאים, כן, ושאת מדברת כן, עם עיתונאים שנכחו בדיונים, את מבינה שזה דיונים רציניים.
כן.
אני חושב שזה היופי, הרי לפני, כל הזמן חשבו שזה איזה מין קוניוקטורה אחת גדולה, והיו תחקירים כאלה נורא
נכון,
גדולים על איך ועדת הסל.
על השפעות וזה.
והן קיימות, אני לא אומר שלא, אבל בסוף כשהעיתונאים נחשפו לדיונים, הם הבינו שבסוף זה ביזנס אמיתי ורציני, ואנשים שם משקיעים באמת, והטיעונים והוויכוחים הם באמת מדם ליבם של חברי הוועדה לפה ולשם. ולכן פתאום כמות הכתבות שאנחנו מקבלים על ועדת הסל היא אחרת, גם כי נוצר איזה מין טקסיות כזאת שהיא כאילו חוזרת על עצמה, זה כמו, את יודעת, זה כמו כתבות ראש השנה בעיתונים.
כן, אבל יש פה עוד המון דברים. הקורונה קצת שינתה את
הדבר הזה
ולקחה את הפוקוס. יש כל מיני סיבות.
לא, אבל השנה נגיד יש...
תרבותיות כאלה ואחרות.
נכון, אבל השנה שוב יש סל. אני חושב שהפתיחה של ועדת הסל העלתה את האמון בה.
נכון.
יצרה דווקא פחות התעסקות.
אולי גם יצרה סדר.
כאילו יצרה שקיפות. שהיא שקיפות משעממת במובן מסוים, אבל משעממת במובן הטוב שלה. זאת אומרת, אנשים באים, הם הבינו שזה רציני, והם קצת שחררים את הלחץ. עדיין, אני בטוח שכשעיתונאים שומעים סיפור שנראה להם חשוד, והרבה פעמים עוד יש דיונים על זה, על מחירים ועל זה, והיו כתבות, הם מקיימים אותם. אבל הסודיות היא לא הסיבה לכתבות. עכשיו העניינות היא מאוד מאוד גדולה, ואין איזה הרגשה של מעטה אופל על דילים, אז גם אפשר להתייחס לזה ולשפוט את זה.
בצורה יותר...
זה צריך להגיד, כן. הוועדה גם משחררת כמעט הבסיס יומי עדכונים,
נכון.
על הדירוגים שהיא עושה, על מה כן, מה לא,
וגם זה יצר שקיפות. כל התהליך הפך להיות יותר שקוף.
לוועדה,
נכון.
יש דובר דוברת לוועדה, זה הפך להיות תהליך הרבה יותר שקוף, והוא העלה את האמון. עכשיו...
בואו ניקח את זה to the next level.
עוד מדרגה באמון. אני מקווה שלא תהיה בעיה עם זה. זהו, זה הדיון שלנו להיום, על שיתוף מטופלים בוועדת הסל.
בואו נראה, אולי נצליח להזיז משהו קטן.
אנחנו מדברים על שיתוף מטופלים, ומי שירצה יעשה עם זה מה שהוא רוצה, בטח נקבל פידבקים כאלה ואחרים. אנחנו מבטיחים להתייחס אליהם ככל שהם יגיעו. זהו, תודה עליית.
תודה, אורי.